הכל חי אונליין 93fm.co.il גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים. איתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי הירושלמי, שי פפובסקי ובני ברק. אנחנו בתוכנית נוספת על ירושלים. הלילה ימלאו 5 שנים מהליכתו לעולם שכולו טוב של הגאון המקובל הראשון לציון, רבי מרדכי אליהו זצ"ל. אנחנו מקדישים את התוכנית לזכרו. בתוכנית הערב נשמע את קולו בנושאים שונים, נשמע את קולו בסיפורים מלאי חוויות, מהרוב היהודי ועד עלת עצמותיו של החידה וכן הלאה. נשמע את משפחתו הקרובה ותלמידיו שמדברים עליו, ובין לבין נשמע שירים שהיו אהובים עליו. ערב טוב לידינו, לילה טוב הרב משה גולדיס.
לילה טוב הרב גליס, לילה טוב לכולם. יש לי, אם אתה היום בחרת לדבר על הרב מרדכי אליהו, שהיה באמת רב שכיהן עשרות שנים בדיינות ורבנות, בבית דין הגדול, קרא ראשי בישראל, הוא השאיר את החותם, חותמו של תורה, חותמו של מלכות, חותמו של מנהיגות, בכל מקום שהוא כיהן. אני שמעתי אותך באיזה שידור, אני לא זוכר איפה, לפני שנת השמיצה, בתחילה שנת השמיצה. והבאת את הבן נחשב שמו לך אליהו בדברים מאוד מעניינים על השמיצה. אולי היום גם כאן תחכים אותנו, ואנחנו נמצאים עוד, איך אומרים, בתוך העידן של השמיצה. היה פעם סיפור לפני 15 שנה, בערך 15 שנה אני חושב יותר, צלצל אליי המפקד שלי בצבא, בזמנו זה היה אז הרב ויזנר, אתה מכיר אותו גם כן, היום הוא רב השבס, והוא אומר לי בבעלה שיש לו איזה חבר ביישוב, הוא היה אז גר במצפה יריחו, יש לו איזה חבר ביישוב שאשתו מאוד חולה, והבעל הלך לרב מרדכי אליהו, והרב אמר שעוד היום ייקח עוף, יעשה לאישה כפרה, ישחט את העוף, יכשיר, יבשל, ושהיא תאכל מזה עוד היום. איך אומרים? בואי ביום. הרב ויזנר, האיש הזה פנה לרב ויזנר, הרב ויזנר פנה אליי, שאני אעזור לו מבחינה טכנית. אתה יודע, להביא שוחט, למרות, למלוח, וכו' וכו', זה דבר לא פשוט. קיצור, הרב ויזנר רצה שיש פקודה, לא עומד נגמוד לו שום דבר, הייתי חייב לעשות את זה, הבאתי שוחץ, ועשינו את כל התהליך, ומרצנו, מלכנו, וישלנו לו, הכל עשינו, והאישה באמת, 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 באמת התרפאה. זה נשמע דבר משונה בדור שלנו, אבל זה מה יעשה שאויו. ככה יש הרבה סיפורים, סיפורי מופת ממש, מהרב מרדכי אליהו. הרב מרדכי אליהו היה גם ידוע כבעל לב רחמן, מי שהכיר אותו. שכל דבר מצווה של עזרה לזולת הוא היה מהראשונים. אני יכול לספר לך מה שהיה בדידי אבו עובדה. אתה זוכר את דייץ' שנפטר צעיר מחז יוסף, איך קראו לו
שם? שלימי דייץ'.
הוא היה שתיק חסד. הוא לא יודע אם הוא הקים או שהוא ניהל או מה מקימים את חז יוסף.
הוא הקים את זה על שם אבא שלו.
הוא הקים את זה, אוקיי, יופי, ולפני שנים זה היה מארגוני החסד הגדולים בירושלים.
היחיד.
מהגדולים בטוח. ובערב פסח, היו מחלקים מנות שקים אחד לפסחה, שאני אפילו לא יכול להעריך את הכמויות. רק דבר אחד בצוח, שלא רק אני זוכר, גם אתה זוכר, כל השניים זוכרת, שבערב פסח ברחוב עזרה,
נסגר הרחוב.
לא יכלו לעבור בימים של החנוכה. כל הרחוב היה מלא משטחים של פירות וירקות, בקושי עגלה עם תינוק יכל לעבור בין המשטחים. בשר, ינות, אתה זוכר את המצב הזה, כן? זה פשוט לא להאמין, לא להבין באיזה סדר גודל הדבר התנהל. ועד היום רמוישה, שיהיה בריא אח שלו, מיישלה די, שמכנים אותו מיישלה, הוא גם כממשיך עם המסורת.
היום הם שדרגו את זה, הם חלקים תלושים.
היום כבר נהיה מודרן, כן. היום כבר נותנים קרחה לפסחר בחלוקה במקום שאפשר להגיע רק עם רכב. וכבר השתנו הנועלים. כל פני, מה אני רוצה לספר לך? מה שהיה קשור אליי, אני אדבר איתך בשנים מהם ששלם על ידי החי, כל שנה היה פתיחה של המקביל של קרחה לפסחר. והפתיחה הייתה בבית של הרב מרדכי אליהו. אני לא ידעתי הרבה, אני יודע שהיה בעלה שאני אכין לו שם את הכיבוד, הייתי מכין שם הכיבוד הבית של הרב, היו מהירים כל מיני אנשים, בתוך הבית של הרב מרדכי אליהו, זה היה מעמד מרגש לראות את הרב יושב בכזו רצינות, ומדובב ומדרבן וממריץ את נדיבי עם השם, להרבות חסדים בעוד ועוד. באמת התנופה הייתה באה ממנו, וככה כל שנה ושנה. היום שמדברים על הרב מרדכי אליהו, ידוע שהיה מחכמי בבל, אנחנו ניתן מתכונים מהמטבח העיראקי, נתחיל עם איזה דג מעניין שנבשר על מצה של בצל, מרק קובה ובמיה, עכשיו זה הזמן של הבמיה, מרק טעים ומעניין ומסביע, ומאפה עוגיית צמרים טעימה, לא כל כך מתוקה, אבל זה הטעם שלה, ונקראת בשפה העיראקית בבא, בבא בתמר. ובעזרת השם בהמשך נרחיב.
יופי. אז אנחנו יוצאים קצת בשיר ראשון, אנחנו בחרנו שירים שהוא אהב הרב מרדכי אליהו, והשיר הראשון שאנחנו בוחרים זה שיר תניה, שיר של תניה, אנחנו צריכים פשוט להבין שהלילה זה גם היורצייט של רבי ישמעאל כהן גדול, אז אנחנו משמיעים את השיר תניה, יוצא בדיוק היורצייט שלו והיורצייט שלו.
היית פעם בקרב של רבי ישמעאל כהן גדול?
הוא פעם אחת, אני כל שנה באמצע חודש אלול אני נמצא שם.
אני שהיינו בצבא בלבנון, הרבי זמן לקחת לשם, וגם שם היה שרת רבי ישמעאל.
ולשיר את התניה שם למעלה, להר למעלה, בסג'ור, כשרואים את כל הנוף, זה משהו מיוחד.
זה באמת מקום שכדאי להולך לשם.
וזה היורצייט, כי זה כתוב בשולחן ערוך, שולחן ערוך זה סימן תקפ, מוזכר היורצייט של רבי ישמעאל כהן גדול, שזה היום, שזה הלילה. אז אנחנו משמיעים את השיר תניה, ואחרי זה נדבר על ההיסטוריה של הרב מרדכי אליהו, ונחזור אליך.
תודה רבה.
Lifnai ve lifnai וראוי שיהיה כסריקי כה השם צבו כויס שהוא יושב בהר כיסא רם וניסו
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אחרי שמענו את השיר טניה, שמענו את ההיסטוריה של הרב מרדכי אליהו וקצת סיפורים אישיים שהיו לי עם הרב מרדכי אליהו, אנחנו חוזרים חזרה שוב אליך. לילה טוב הרב משה גולדיס.
לילה טוב הרב גליס, לילה טוב לכולם. נפתח מפרשה, פרשה שלח, פרשת המרגלים. שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען אשר נתן לבני ישראל. ברש"י הקודש מובה, שלח לך לדעתך. מובה מצדיקים של הפרשה הזו יש שייכות עם הפרשה הקודמת. שם כתוב והאיש מוישה ענב מאוד. אצל מוישה רבן מידת הענבה הייתה מושרשת והייתה לו הכנעה גם לקדוש ברוך הוא גם לכל יהודי. שלח לך לדעתך, והמרגלים היו צריכים למלות את השליחות לפי דעתו של מוישה רבן שהוא המשלח, כי שליח צריך לקיים ולמלות את הדעה של המשלח. אבל המרגלים לא עשו את זה, הם לא הכניעו את עצמם כלפי מוישה, הם לא ביטלו את דעתם לדעת של מוישה, בגלל זה הם נכשלו. בחזל מובה, כל הנוטל עצה מהזקנים הוא לא נכשל. לא כתוב כל השואל עצה, רק הנוטל עצה, שלוקח את עצת הזקנים. אצל יהושע כתוב, ויקרא מוישה לישוע בן נון יהושע. ובתרגום מובה, מובה, כתחומי מוישה לנבטנוסה של יהושע. זאת אומרת שמוישה ראה את הענבה שיהושע מכניע את עצמו למוישה, הוא היה הרי תלמיד של מוישה, כמו שמובה בפסוק שיהושע אמר אדוני מוישה כלהם, הוא הרגיש את עצמו וגם התנהג בפועל כמו עבד לאדונו. ובזכות ההכנעה שלו היה למוישה רבנו את הכוח, את הכוח להתפלל עליו, והתפילה התקבלה, והוא באמת ניצל מצאת המרגלים. ואצל כל את בנפונה כתוב ויובו יד חברוין, למה להשתתח על קרבי עורש. חברוין זה לשון התחברות. הוא הוריד את עצמו, הכניע את עצמו, ביטל את דעתו לדעה של האבות הקדושים, הוא התפלל והוא גם כן ניצל. אבל אצל המרגלים כתוב כולם אנשים. כל פעם שכתוב אנשים במקרא, זה לשון חשיבות. והם המרגלים מחזיקו את עצמם לחשובים. והם לא נכנעו, והם לא ביטלו את דעתם לדעה של מוישה. לכן הם נכשלו. וזה גם מוסבר בלשון של הפסוק. בהתחלה כתוב ראשי בני ישראל אימה, מבחינת ראש, כי באותו שעה כשרים היו. אבל כשחזרו מהשליחות, התורה נתנה להם שם מרגלים, מרגלים לשון רגל, מבחינת רגל, שהייתה להם נפילה ממקום גבוה, ממדרגת הראש עד הרגל. וישוע וכל דבר אמרו על הארץ טובה, הארץ מאוד מאוד, למה? שם ישוע, למה? שם ראו אחרת מכל המרגלים, הם ראו את הלשון מאוד מאוד ושפל רוח, והשפלות והכנעה שהיה להם למוישה, דרך זה היה להם הכנעה לשם, מאוד מאוד, ומאלה הם ראו שהארץ באמת טובה מאוד מאוד, מה שלא קרה אצל כל המרגלים. הרב גליס, למה אני אומר את כל זה? אתה בחרת על נושא, את הרב מרדכי אליהו, רב שהיה בדור שלנו, סך הכל 5 שנים, רב שהיה מקובל על כולם, רב שהתחבר לכולם, וכולם התחברו אליו, מכל העדות והחוגים. אני חושב שאין דמות יותר מתאימה לפרשה מדמותו של הרב מרדכי אליהו. פסוק של הנבא שהייתה מושרשת אצלו מילדות, ועליו אפשר להגיד מאוד 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 אבש ועל רוח. והרב מרדכי אליהו, שהתייצם כשהיה עוד ילד, מאבא שלו הגדול, הרב סולימן.
סלמן אליהו.
סלמן אליהו, כן. וכמה שבועות אחרי שהוא התייצם, הוא הגיע לישיבת פורת יוסף, אז הגיע לישיבה, אז שם הוא למד. אז הגיע לישיבה איזה נדיב גדול, והסתובב בכיתות והתפעל מאוד מהרמה של הלימודים של כל התלמידים. ילדי ירושלים, ששם, איך אומרים, אמר עליהם שהם חכמים וטהורים. והנדיב הזה החליט שהוא רוצה לתת לכל ילד כמה לירות, ולילד יתום שאין לו אבא רוצה לתת כפול. המלמד אמר לילדים להסתדר בשתי קבוצות, קבוצה אחת ילדים שברוך השם יש להם אבא ואמא, קבוצה השנייה עמדו נבח יתומים, שאין להם אבא. והמלמד התפלל לראות את הילד מרדכי אליהו עומד בקבוצה שיש להם כן, שהם לא יתומים. המלמד חשב, אולי מתבייש לעמוד בין היתומים, ובגלל זה הוא עומד שם, המלמד רחם עליו שהוא לא יפסיד לכמה לירות שהשיר נותן ליתומים. המלמד ניגש לו ואומר לו שכדאי לו שיבוא לקבוצה השנייה. הילד אומר לו בשום אופן לא. אחרי שהנדיב השיר הלך, המלמד קורא לו ושואל אותו, מרדכי, למה לא רצית לבוא עם היתומים? הוא עונה לו בביטחון, גם לי יש אבא, אבא שבשמיים, הוא האבא שלי, ילד קטן, ואיך אני יכול להגיד את השקר שאין לי אבא? הרב עזרא עטיה, פעם דיברנו עליו בשידור, אם אתה זוכר, שהיה ראש ישיבת פורת יוסף, הוא סיפר על הענווה של הרב מרדכי אליהו, הוא אמר שבישיבה הוא היה מסמיד עוצום, ישב לילות וימים שלמים בהיכל הישיבה ולמד 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 ולמד, כמו שאומרים היום, בולע דפים. אבל ככל שהיה מסמיד, למדן כך היה, איך אומרים, ענוותן. והוא סיפר הרב עטיה שערב אחד, הוא הבחין שמרדכי היה לוקח מארון גמרא, מתיישם מתחיל ללמוד מתחילת המסכת, לפעות בוקר שהראשי וחזר שם לישיבה, הוא נכנס בשקט, שהבחור לא הרגיש, והוא היה עמום לראות שהוא כבר אוחז בדף מם, זאת אומרת שהוא למד 40 דפים, והוא יותר היה עמום, שהוא שם לב שאיך שהבחור הרגיש שהראשי ונכנס, הוא דזף חזרה את הגמרא לדף ג' ועשה את עצמו שהוא שקוע בדף ג'. הרב, זה משהו ענווה, איך אומרים, משונה. הרב עזרא עטיה היה ידוע כאיש אמס, והוא לא נשא פנים לאף אחד. אבל פה הוא לא יכול להתעלם ממה שהוא ראה, הוא אמר לבחור מתוך חיבה, חכם מרדכי, אתה מגחך עליי. תכאילו צוחק עליי שאתה אוחז רק בדף ג'. במדרש מובא, ויתור יותר עצכנן, ופסוק שני מובא, נצאתי את ליבי לדרוש ולתור בחוכמה. והמדרש מדגיש את שתי הפסוקים על המילה ויתור, שביתור הכוונה לתור בחוכמה. והכוונה שבאמצעות זו שתרים, כאילו מרגלים אחרי החוכמה, דרך חוכמת התורה הקדושה והמצוות, מגלים את הלוקוס והסדורך בכל מקום. ואז מסכים הפסוק, דרשו את השם במצו. בהיסטוריה של הרב מרדכי אליהו, שהחוכמה מתחילה מהאבא אצל הרב סלמן, שהיה מקובל גדול וידוע, אבל הוויתור התחיל אצלו. שהוא היה בן למשפחה עשירה שעסקה בבנקאות, סיפור ידוע, והיה להם בנק פרטי למשפחה, בעסקים גדולים, והם תלו הרבה תקוות בסלמן ששלחו אותו ללמוד בית הספר יוקרתי בבגדד, ושהוא התבגר הם רצו לשלח אותו לאוניברסיטה הידועה באנגליה, כמובן שיהיה לתעודות הצטיינות מיוחדות. אבל סלמן נכנס לבית הכנסת הידוע בבגדד ונסחף אחרי הלימוד, התחבר לספרים וללומדים ולמד שם יומם ולילה. סיפור היסטורי בפני עצמו, אולי פעם תעשה שידור עליו, נוכל לספר. אבל הסוף היה שהוא לא נסע לאוניברסיטה, למרות שהבית כעסו עליו, ובעצת הבן איש חי הוא עלה לארץ ישראל, ופה נהיה לגזרי המקובלים, והמשיך את הביסור. ועל ידו התגלה באמת כבוד שמיים, וכך גם הבן מרדכי אליהו שקיים את כל זה עד יום האחרון, וגם על ידו לא רק התגלה כבוד שמיים, אלא אפילו התרבה כבוד שמיים. כמו שאמרנו בפתיח, ניתן למתכונים מהמטבח העיראקי. דיברנו כבר, כי אני חושב פעם, פעמיים על הדברים העיראקים, אני נותן דברים אחרים. נתחיל עם דג מקורי, שואפוי על מצע של בצל ועגבניות. הדג הזה נקרא בשפה שלהם לסלונה. 10 מנות אני מדבר, 10-12 מנות, אז לוקחים כל דג שרוצים, העיקר שזה יהיה פילה. בסיר שמים 1/2 כוס שמן, מאדים בשמן 2 קילוגרם בצל, זה לא טעות, 2 קילוגרם בצל, הרבה בצל. הבצל צריך להיות פרוס דק, וכבר בעידוי שמאדים, מטבלים אותו עם מלח, בערך כף מלח, וכף קדושה של פפריקה חריפה. ככה מבשלים את הבצל על אש בינונית, מאדים כמו בישול, תוך כדי ערבוב. שהבצל נראה שקוף ונשאר בסיר בערך 1/2 כמות, ממה ששמנו בהתחלה, זה לוקח בערך 40 דקות. אז מחבים את האש ומעבירים את הבצל לתבנית עמוקה או סיר שטוח. משטחים את זה לאור יחיד, ובמקביל מכינים בערך 12 מנות דג או נסיכה או פילה אחר. משרים את הדגים במים עם מלח ולימון ל-20 דקות, מסננים ושוטפים, ומסדרים את המנות של הדג מעל הבצל. ועל כל מנה דג שמים פרוסה עגבנייה, והמטיבי לכת שמים גם כן פלפל חריף אדום. בסיר שאנחנו נדענו את הבצל, שמים 2.5 כפות סוכר, קצת יותר מ0.5 כוס חומץ, ממיסים את הסוכר בחומץ, ויוצקים על כל מנה עם כפית, עם כף, מהתחמיץ הזה. עופים בתנור חם בחום של 200 מעלות. באורגנל זה אפייה ארוכה של 1.5 שעות ממש, עד שהבצל משכים, זה נהיה כמו איזה תפשיל, אבל מניסיון שלי מספיק 40-45 דקות, והדג יוצא ממש מהאדם. מספרים שההתמדה של מרדכי אליהו, שהיה ילד עם כזאת ילדות, זה לא פלא מה נהיה מתי שהוא גדל. אחרי שאבא שלו סלמן נפטר, המשפחה עברה לגור בדירה קטנה כמו כל הדירות הירושלמיות של פעם. לא היה מקום לפתוח את המיטות בלילה שכולם יוכלו לישון, אז הם מקפלים את כל הרהיטים, אתה יודע, אוספים את הכיסאות ואז פורסים על הרצפה מזרונים, וגם זה לא היה מקום מספיק, אז ישנו 2 במזרון, איך הוא כרגיל בכל הדירות הירושלמיות. שתי הילדים הקטנים, הרב מרדכי ואח שלו שמעון, ישנו ביחד במזרון, והרב מרדכי אליהו היה שביצר על המקום, הוא תמיד היה מתכבד שלך בפינה, נותן לאח את רוב המקום. רוב הלילה היה יושב מתחת השולחן, כי זה היה המקום היחיד שהיה פנוי בבית. ושם הוא למד בשקט לא להפקיע לאחרים לישון. למד בשקט לא הנר, ונרות לא היה קל להשיג, למרות שהאימא רצתה לדאוג לנרות, אבל להחצות נר לכל יום היא לא יכלה. אז כל יום שהיה חוזר מהלימודים, היה נכנס לבית הכנסת, ואוסף את השאריות של הנרות שנצפו, מה שנוצף סביב הפתילות, והיה בבית ממיס את זה, בתוך איזה סיר קטן, ויוצר לנרות חדשים. ושהיו אנשים שהיה להם כסף ורצו לעודד את הילדים כשמדו בחשק, היו עושים מבחנים כל מיני מבצעים, והיו מחלקים לילדים דמי כיס. היו ילדים שבכסף הזה קנו לחם, פשוט היו רעבים, ורוב הילדים היו קונים ממתקים, ואיך אומרים, במושגים של אז, ממתק זה היה חלקום, אתה יודע, או
קיינס,
קיינס או חם למלן.
חם למלן.
כן. הילד היחיד שלא קנה לא לחם ולא ממתק, זה היה רמודחי אליום. הוא היה קונה קרח כדי שאוכל ללמוד. תראה מושגים. הוא היה שם את הקרח בתוך קערה עם מים, ובלילה שהוא היה עייף מאוד, היה שם את הרגליים בתוך המי קרח היינו, וכך הוא יכל להמשיך למשוך ער ויכל ללמוד. ניתן מרק, מרק קובה ובמיה. עכשיו זה הזמן של הבמיה, זה לא, זה לא עונה ארוכה. זה הקיץ, זה הזמן של הבמיה, וכדאי לקנות. אתה יודע שאנחנו פעם היינו משמרים במיה לחורף. תופרים את זה מחוץ ונחת כמו, כמו מחרוזת. אתה זוכר שהציינים גם היו מגיעים פעם ככה, והיינו מייבשים את זה במפסת על איזשהו מטלה, לא על השמש, זה במפסת פתוחה, וזה מחזיק לחורף, בחורף, בבישול, זה היה חוזר חזרה לחיים.
זה טוב בשביל צום.
במיה טוב לכל דבר. במיה זה ירק מאוד בריא, מבשלים אותו טוב, זה מעדן. בצבוי אני זוכר סעודה שלישית, שבת היה במיה כל הקיץ. אז מרק במיה וקובה, זה מרק, מרק עיראקי מסורתי. במטבח העיראקי יש הרבה סוגי קובה. אחד מהם זה קובה במרק במיה. זה נקרא קובה במיה. הבצק של הקובה ככה, שוטפים חצי כוס דריש. דריש זה בורגול דק, הוא נקרא דריש. שוטפים על ידי השריה. פשוט משרים את הבורגול למים, ממלאים מים, מערבבים ומסננים. כך עושים עוד פעם ועוד פעם, עד שמים יוצאים בלי, בלי הלובן של, של המילן. לקערה שמים שתי כוסות סולת, שלושת רבעי כוס קמח, מערבבים טוב שזה יבש, ואז מוסיפים את הדריש, מערבבים, כפית מלח, מערבבים ומוסיפים כוס, כוס פלוס משהו, מים, ומערבבים ממש לשים עד שמתקבל בצק. הבצק צריך להיות קשה. לא קשה מדי, אם הוא קשה מדי נוסיף מים. משאים את הבצק לשעתיים בערך, במקביל מכינים מילוי. גם את המילוי וגם את המרק. המילוי מכינים ככה, בקערה שמים חצי קילוגרם בשר טחון, שתי בצלים קצוצים דק, ולסחוט אותם מהנוזלים. מוסיפים לקערה חבילה פטרוזיליה הקצוצה, כפית שום קטוש, שתי כפות שמן זית, קורקום, בוא נגיד חצי כפית, וחצי כפית פלפל שחור, ויש תבלין שנקרא בהרת. בהרת זה תערובת של תבלינים, מזה לשים גם כן איזה כפית מלאה, להרבב טוב, לחסות ולהשות במקרר את המילוי לשעה. מתיים מכינים את המרק. המרק זה בסיר בגודל מתאים, מחממים קצת שמן, מעדים בזה שתי בצלים קצוצים, כשהבצל מתחיל להזיב, מוסיפים כפית לא מלאה שום קצוש, מעדים ביחד, עוד כמה דקות, מוסיפים חמש עגבניות חתוכות קטן קטן, כאילו דק דק, מעדים כמה דקות, ואז מוסיפים במיה, בערך 250 גרם, עד חצי קילו, כפי שאוהבים. אבל את הבמיה, אתה יודע, קודם צריכים להוריד להם את הראשיים, ולתגן אותם קצת שיצא הריריות שיש להם בפנים, ואז מוסיפים את זה לסיר. אפשר גם בתנור לייבש את זה, מי שלא רוצה עם שמן הרבה. בכל אופן, במיה, כמה שמוסיפים זה יותר טוב. מעדים את הבמיה ביחד עם הבצל והכל, ואז מוסיפים 3 ליטר מים וחבילה פטרוזיליה קצוצה, ושוב פעם מטבלים עם קו בהרת, כפית מלח, כפית ורבע מלח, כפית לשחור, בערך 3 בכפית, ומיץ מחצי לימון, וקמצוץ סוכר. מרתיחים ומבשלים חצי שעה. בינתיים מכינים את הקובה. העיסה אחרי שעברה גיבוש במקרר, לוקחים חתיכה ביד, מגלגלים לכדור, עושים חור בעזרת האצבע בתוך הכדור, שמים בחור מהמילוי בנדיבות, וסוגרים בתנועות גלגול ככה. קשה להסביר את זה, צריכים על היד, אבל ההצלחה של הקובה יש לה כלל, שיש הרבה מילוי ותפנות של בצק דקות. צריכים להרגיש ביד שהתפנות יהיו דקות והרבה מילוי בפנים. ומ מי שקשה לו למעלות כדור יכול לשצח את הכמות בצק על היד, לשים במרכז מנוי, לאסוף את הקצוות, ואז זה יותר קל לגלגל ככה, לסגור תוך כדי גלגול. הקופרים תקעו בזורקים למרק שהוא במצב מבעבע, ומבשלים את זה, בוא נגיד, זאת אומרת, חצי שעה צריכים לשים את הקופר בערך עד שהוא, אולי יותר, אולי 13 שעה, אולי שעה, ובהגשה שמים בצלחת לכל אחד כמה יחידות קובה, מהנוזל של המרח עם קצת ירקות, וזה מנה ירקת חגיגית. הרב מרדכי אליהו היה רב מעניין מאוד, מעבר לכל הגדלות. כל מקום שהוא שימש בתפקיד, היו סיפורים שאפשר לקרוא להם עזויים. אבל כולם הוכחו בסוף שהם אמיתיים ורוחניים ביחד. אחד מהדברים הגדולים שהוא עשה בתור רב, זה היה מהפכת כשרות, זה אתה יודע. מיד שנבחר לרב ראשי לישראל, הוא מיד החליט להפוך את הכשרות מרמה של בידי עבד לרמה של חתחילה. והרבה מאוד סיפורים יש סביב זה. סיפור אחד מדהים שמשקף את גדלותו של הרב, היה ביבוא שהגיע מחוץ לארץ. הרב יהו הניג שיש ממונה מיוחד מעבר להיותו רב, שהוא גם יודע את כל ההלכות לפרטים דרכם, מעבר לכל זה גם היה איש מקצוע. וכל משלוח שהגיע לא יכלו להוריד מהאונייה, לא משנה אם זה היה בשר או דבר מאכל אחר, היה הרב הממונה הזה בודק את המוצר, את כל המרכיבים, את האישורי כשרות, אז היה מחתים שתי הרבנים הראשיים, וזה היה נותן גושפנקה לפרק את המחולה, את המשלוח. ככה זה עבד. והרב מרדכי אליהו, שהיה גם טוב לב במיוחד, השפיץ תמיד שתעודה שהגיע אליו תחתם באותו יום כדי לא לגרום הפסד ליבואן. פעם קרה מקרה מאוד משונה, הגיע אליו תעודה לחתימה מהרב הבדק, קראו לבדק הזה הרב עמרם דרים, אני לא טועה. אתה מכיר כזה שם?
ודאי, הוא עושה ספר על קשרות.
קשרות יפה מאוד, והוא היה מומחה באמת.
נכון.
קיצור, יום אחד הגיע תעודה מהרב עמרם, לחיל לחתימה של הרבנים. ועל התעודה הזו הרב אליהו משום מה לא חתם, הוא שם אותה על השולחן שלו. והוא אמר לרב עמרם, תשאיר את התעודה אצלי ואני אראה מה לעשות עם זה. למחרת רב עמרם חוזר לרב אליהו, שאל נו כבוד הרב, מה עם התעודה? הרב אליהו ענה לו, שבינתיים לא חתמתי. ככה בעוד יום ועוד יום ועוד יום, היבואן כבר נכנס ללחץ, אתה יודע, הוא מתקשר כל רגע בכלל שיעזרו לו, כל יום שמתעכב במטען, הוא מפסיד המון כסף. כך חלפו לא פחות ולא יותר שבועיים. ורב עמרם שואל ומקבל תשובה שלילית. אחרי שבועיים, מתקשר פתאום אחד הרבנים החשובים בגרמניה, והוא אומר לרב עמרם, אני לא יודע מה לעשות. יש איזה חומר מסוים שאני נותן עליו כשרות, ובמוצר הזה משתמשים לסוג אוכל שנשלח לארץ ישראל. וקרתה טעות מצערת ולקחו חומר אחר שלא רק שהוא לא כשר, אפילו טרף ממש. והתעודה שלי לא על החומר הזה. ואני מבקש שאם המוצר יגיע לחנויות, לאסוף אותם חזרה, אין ברירה, שחלילה לא יהיה מכשול. רב עמרם שומע את זה, הוא נלהם, הוא עונה לו, הוא אומר לו, למזלך, הרב הראשי שלנו, איך אומרים, הוא בא
לנבואה,
רוח הקודש, הוא לא חתם, עכשיו אני מבין מה היה כל הסחבת המוזרה הזאת, למרות כל הלחצים והצעקות. זה נראה סיפור הזוי, אבל זה אמיתי. אנחנו ניתן מאפה של עוגת תמרים במדח העיראקי, זה נקראת בעבה, בעבה בתמר. זה עוגה מאוד טעימה, לא כך מתוקה, ומאוד טעימה. עוגה מסורתית מאוד. בכלי מערבבים רבע כוס מים פושרים עם חצי כפית סוכר ושמרים, או שתי כפות יבשים, או חבילה השמרית. משאים את זה ל10 דקות, שהשמרים יתססו, יצפחו. בקרת המיקסר שמים קילוגרם קמח, מגרדים לקמח קליפה משתי תפוזים, שמים קצת קינמון ומערבבים, ומוסיפים חצי כוס סוכר, חצי כוס שמן, שתי חבילות חמאה או חבילה מחמאה, לקמצוץ מלח ולשים ומוסיפים תשמרים שתססו. ובתוספת עוד שתי כוסות מים פושטים. לשים עד שהבצק מתאחה. אם הבצק קשה מדי כמה, נוסיף קצת מים. נכסים במגבת רטובה קצת. מצפיחים. זה בערך שעה וחצי עד שהבצק מכפיל את עצמו. נותנים לזה מכה קטנה, להוציא את האוויר. מחלקים את הבצק לשלוש חלקים ויוצרים את כל חלק כדורים. במקביל מכינים את המילוי. במחבת מחממים קצת שמן, שתי כפות, מוסיפים למחבת חבילה של תמרים. אתה יודע, יש תמרים בוואקום, בלי גרעינים. ב-500 גרם.
כן.
מועכים ומערבבים. דרך אגב, אני קניתי בקיבוץ גנרת לפני חודשיים, אני חושב, תמרים בדלי פלסטיק כזה, כמו שיש דליים של מיונז. קניתי תמרים, פשוט לא ממרח לכלום, תמרים אמיתיים, צחונים, בלי שום דבר. וזה מוצר מאוד מאוד מעניין. אבל אנשים רגילים לקנות במכולת את החבילה של החצי ליטר. וככה התמרים מתרככים תוך כדי ערבוב, מוסיפים כפית קינמון, ממשיכים למעוך ולערבב. עד שמתקבלת תערובת קרמת חלקה. לוקחים כדור בצק, משפכים אותה על כף היד, שמים במרכז כפית מהמילוי, סוגרים מעל, ושוב משפכים את זה לעיגול, כמו איזה פיתה קטנה. כך עושים כל הכדורים. מסדרים בתבנית על נייר אפייה, מחוררים כל עוגייה עם מזלג, לדקור לעומק עד הקרקעית, שהעוגייה לא תתנפר באפייה, לערבב ביצה עם כפית מים, למרוח את העוגיות ולפזר סומסום, לאפות בתנור על 180 מעלות, רבע שעה בערך, 18 דקות, עד שהעוגיות מזיבות. ומקררים את זה, כדי לקרר את זה על רשת, והעוגיה מאוד טעימה. אנחנו נשאר עם סיפור על דמות של מנהיג. מרדכי אליהו היה רב מעניין מאוד. היה תקופה באיראן, זה היה תופשין למתת, שהייתה מהפכת דת. צעירים התקוממו כביכול נגד המשטר החילוני, והדיחו את השליט, ובמקומו המליכו את חומייני, מנהיג המהפכה האסלאמית. ובעקבות המהפכה נותקו הקשרים הדיפלומטיים עם ישראל, ואיראן נהפכה לאויבת הגדולה ביותר של ישראל, ככה זה עד היום. אחרי כמה שנים מהמהפכה הזאת הגיעה אישה לבית הדין בישראל, והאישה סיפרה שהיא ברחה מאיראן אחרי שבעלה התאסלם, נהיה מוסלמי, והיא לא יכלה להישאר לחיות איתו, והיא הצליחה לברוח, ולפני שנפרדה ממנו היא התחננה לו שייתן לה גט, והוא התעקש ואמר בשום אופן לא תקבלי גט. והיא באה לבית הדין לבקש עצה. הדיינים ישבו בכמה הרכבי בתי דין ועסקו בסיגויה ולא הצליחו למצוא קצה של חוט של פתרון הלכתי. התיק הגיע לבית דין הגדול וביקשו מהרב אליהו לאיים בתיק. הוא הבין מיד את הבעיה, אישה צעירה, אגונה, זה צער שאי אפשר לעמוד בו. הוא החליט שצריכים לעזור לאישה הזאת. הרב לקח גיליון נייר עם פירמה, אתה יודע, עם סמל של הרבנות, של המדינה, מדינת ישראל, והוא כתב מכתב לרב של טהרן, שקראו לו הגאון רבי דידי שויפט. במכתב הוא כתב ככה, מלא שבחים על האיתול החומני. כאילו, פתח למעלה בכותרת, המלך הטולה, ויש שבחים עליו, כמה שורות יפות. שהוא כתב שהוא איש נפלא, לוחם דעת, משרת של אלוקים, ועוד 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 ועוד. והרב ממשיך במכתב, והוא מבקש מרב של טהרן שיפנה לחומני, ויבקש ממנו עזרה בתור איש מאמין, כזה איש טוב שמשרת את האלוהים, ובוודאי הוא לא יסכים שהעוולה כזו תתרחש אצלו במדינה, ושישיבו אישה אגונה. בקיצור, המכתב יצא לדרך לכתובת של הרב, באיראן, אבל הצנזורה של האיראנים, היו מדגדקים בכל מכתב, לא סתם מדגדקים, כל מילה ומילה, קוראים את המכתב ומפרשים וכאן בודקים, זה יכול לעבור הלאה. פתחו את המכתב הזה, נדמו לקרוא שבחים מרב מישראל על אלטול החומני, מנהיג המהפכה. המכתב, במקום להגיע לרב של טהרן, המצנזרים לקחו את זה להרמון של האלטולה. וחומני מסתכל במכתב, הוא לא האמין. מה שהוא קורא, שבחים כאלו, למרחץ הוא שולח פלוגת חיילים לקרוא דחוף לרב של צהרן לבוא לארמון. הרב רואה את החליל שבא לקרוא לו, הוא נבל, למה הוא הבין שהגיע הסוף שלו. משם לא חוזרים. הוא ביקש כמה דקות להתרגן, נכנס לחדר, אפילו לבש תחריך מתחת לבגדים. בכזה פחד הוא יצא לארמון. הוא מכנס לארמון לסלון הגדול, פונה אליו חומני, שואל אותו, תגיד לי, אתה מכיר את הרב מרדכי אליהו במדינת ישראל? הוא עונה לו, איזה שאלה? הוא שואל חומני של שוב, זה רב גדול, רב קטן, איך זה נקרא בני היהודים? אז הוא עונה לו, תדע לך שזה הרב הכי גדול אצל היהודים. חומני שומע את זה, הוא מוציא את המכתב ונותן לרבי דידי לקרוא. הוא אמר לו בגאווה, תראה מה הרב הגדול שלכם כותב עליי. וככה חומני שואל את ידידי, את הרב, מה צריך לעשות כדי להוציא גט לאישה? אז הרב מסביר לו שדבר ראשון צריך שהבעל יסכים. הוא רוצה לגרש את האישה. קיצר, אתה יודע, חומני שהוא רוצה לעשות מה שהוא עושה, הוא לא חשב הרבה, שלח מיד חיילים לחפש את האיש, להביא אותו אליו, לא לקח הרבה זמן, הבחור הגיע. והרב ידידי הצליח לשכנע אותו שיתן גט, וכך תלפנו לארץ הרב מרדכי אליהו, עשו שיחת ועידה, והרב ידידי עשה שיחה בדם האישה, והוא הדריך אותה בטלפון איך לעשות את הרב של טהרן לשליח בשבילה, וככה יצא גט כשר. שיהיה שבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה.
שנתחיל ללמוד איך צריכים לרחם על הבריות.
אמן, תודה רבה רבי משה גולדיס. שבת להתראות כל טוב.
מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אנחנו נשמיע עכשיו את קולו של הגאון רב מרדכי אליהו במספר נושאים, בעניין של גיוס בני ישיבות, איך לנהוג בישיבה של אשכנזים וספרדים ביחד, האם מותר לטבול בשבת במקווה, האם ניתן להקל לחיילים בנושא כשרות, ועל ערך לימוד התורה. בואו נשמע את קולו של הרב מרדכי אליהו.
למה יש כך וכך מספרים בחורי ישיבה? למה כך וכך יש? והפרטי אתכם, יפרו וירבו יותר בחורי ישיבה שיושבים לומדים תורה. יבואו ידברו, אל תתחשו. והרבתי אתכם, בקומה זקופה. אני יושב ולומד תורה. אני יושב ולומד תורה. ועל כן, אנחנו בתוכנו צריך כל אחד ואחד לכבד לומדי תורה. ולא משנה מה הוא. כי אלה שמתנגדים ללומדי תורה לא אכפת להם אם זה ככה, אם זה חור או לבן, העיקר נגד תורה. אנחנו צריכים לחזק איש את רעהו, אדרבה, להתחזק ואדרבה, חשיב לומדים תורה ולדעת שזה קיום העולם ועל זה העולם עומד, ואם לא בריתי יומה ודעת לחכות שמיים ועד לא שמתי, ובזה אנחנו נלך מקומה זקופה גם בארץ זה וגם בעולם כולו. כשיש לנו בני תורה שלומדים, אז שום אויב, שום אומה לא יכולה לדבר נגד עם ישראל. הבעיה שלא תתגודדו התחילה מזמן חזל, נגע לתפילות. וממשיכה עד הדור שלנו. בזמן האחרון רוצים למציא איזה חוק שיהיה רק רב ראשי אחד, או רק רב אחד רוצים. מי יודע מי יהיה הרב הזה? אם הרב הזה יהיה מאיזה עדה מסוימת, יחייב את כולם, ילכו לפי המנהג שלו. ואז המנהג השני יתבטל. המנהג הזה של שני רבנים, זה טוב שכל אחד אחד ימשיך לנהוג במנהגו. עכשיו נחזור. היום בארץ, ובעיקר בישיבות, אין בעיה שלא תתגודדו. יודעים, יש קהילות שעומדים, למשל, בקריאת ספר תורה, יש עומדים, יש יושבים. יש בקריאת זכור, עומדים במיוחד, אף פי שכל השנה כולה יושבים בקריאת התורה, בזכור עומדים. יש בקדיש יושבים, יש בקדיש עומדים. יש בתחנון, נפילת אפיים, שמים את הראש שלהם על הזרוע, יש לא עושים. אז היום כל אחד יודע, השני לא עושה נגדי, אני הולך לפי השיטה שלו, השני הולך לפי השיטה הזאת. ומכיוון שיודעים שיש כאן שני בתי דינים, כלשון הגמרא, אז אין בזה דין, לא תתגודדו. עכשיו נגיע לקדיש ולכתר. בדרך כלל אני אומר, ראש הישיבה הוא המרא דאתרא, הוא הפוסק בישיבה, הוא הקובע. מה שאומר, אותם התלמידים שנמצאים בישיבה בזמן שהוא ראש הישיבה לומדים, אז מה שאומר הם ישמעו. בעיקר בעניין סדרי הישיבה. אבל אם ראש הישיבה ישאל אותנו איך צריכים לנהוג, יש לו תלמידים ספרדים ותלמידים אשכנזים. אין חוכמה להגיד לו, תשמע, תעסק שכולם יתפעלו כמו ספרדים או כולם כמו אשכנזים. למה? נגיד לו, תעשה תורנות. שיעלה פעם שליח ציבור אשכנזי, פעם שליח ציבור ספרדי. כשהשליח ציבור אשכנזי יעלה, יתפלל כמו אשכנזים. אבל העמך, התלמידים האחרים, כל אחד ימשיך כמנהגו. וכשעלה שליח ציבור הספרדי, ימשיך כספרדי. וממילא, הבעיה של כתר תיפטר. אם עולה שליח ציבור ספרדי, יגיד הכתר בשלמותו, ואם לא, יאמר את הכתר בנוסח השני. היה מנהג ירושלים, שהיו הנשים טובלות בין השמשות בערב שבת. היה מנהג בירושלים, כמו הסברה שכתוב בדברי הארי הקדוש, שטבילה בערב שבת היא טבילה חשובה, אבל טבילה של שבת, הארת שבת היא יותר חשובה בדבר הזה. ועל כן היו נוהגים שהיו הולכים בבוקר לטבול. ואז התחילו להגיד איך אתה הולך, זה מים חמים, לא טוב לי במים חמים. אמרו לא מחמים, זה פושרים. אמרו על בלן לא גזרו. היום יש הרבה אנשים, היום לא יכולים לשנות, אם יש כל מיני שעונים ויש השגחה. בכל אופן, מכיוון שהמעלה של הטבילה בליל שבת לאישה, או הטבילה ביום שבת לגבר חשוב, אז היום מותר לטבול בכל מים שיש, אבל לא מים רותחים שאדם לא יכול להיכנס, לא מים שיד זה לא יודעת בהם, אדם יכול להיכנס בהם, ובזכות המצוות של הטבילה, בדבר חשוב מאוד, מקווה ישראל השם ומושעו, נזכה לתשועת עולמי ולגולה שלמה בעגלת מנקרי ואמרו אמן. דבר אחד צריך לדעת. אומרים צבא מותר, זה מותר לו, זה מותר לו. לא! כי אני השם מתהלך בקרב מחניך והיה מחניך קדוש. אדרבה, מחנה של עם ישראל, צבא של עם ישראל צריך להיות קדוש יותר מאשר באזרחי. השם מתהלך איתכם, מתהלך איתם. כתוב בפסוק. השם לקחם תלך בקרב מחניך. ועל כן לא צריכים להקל. אבל אדם לא נמצא בצבא, אזרח, יום אחד לא מצא בשר חלק, לא יאכל, אוכל אוכל אחר. לא מצא אוכל שלפי דעתו שזה כך צריך להיות, יאכל אוכל אחר. אבל בצבא הוא לא יכול לאכול אוכל אחר, אין לו אוכל אחר, הוא לא יכול להילחם כשהוא על קיבה ריקה. ועל כן, ברוך השם, היום בצבא זכרו בטוב, הרבנות הצבאית היא מאפשרת לכל חייל לקבל בשר חלק ואוכל כשר למה שהוא רוצה. אבל אם נקלע למצב כזה שאם אין לו אוכל, רק אוכל, לא בשר חלק, ואי אפשר לו להמשיך לעבוד ולהילחם בלי האוכל הזה, אז יוכל לאוכל הזה. אבל אם הוא נמצא במחנה נח, רק אוכל בחדר האוכל והולך לנוח, אתה לא לחם עכשיו, אל תאכל את הבשר הזה. בשולי עכו, לטמטם לך את הלב ושמע, אל תאכל. הרגע דיברנו על בשולי עכו, על הדברים האלה כולם. ועל כן, ישתדלו כמה שאפשר לאכול אוכל למהדרין, כשאין ברירה, אם צריכים באותו יום ללחם או לשמור, אז יכולים לאכול אוכל לא חלק, ואם צריכים, לא צריכים לשמור, אם רק נמציא במחנה בקוליונות, אז לאכלו רק אוכל כשר למהדרין. Da 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 da
שירו, שירו למלך.
גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אנחנו נשמע עכשיו מפיו ממש, שהוא מספר על איך הוא העלה את עצמות החידה לארץ ישראל, הקשר שלו עם הבבא סאלי, על פסקים מעניינים שלו, והוא הולך בעיר עתיקה, הוא מספר את הילדות שלו בעיר עתיקה, איך הם חיו שם, איך הם למדו שם בעיר עתיקה. בואו נשמע את הסיפורים של, מה שכך, חוויות של הרב אליהו. בהמשך, בסוף העשייה הזה, אנחנו נשמע את השיר, יש לנו על מי לסמוך, של הזמר המלחין חיים ישראל.
בנו של רב יצחק ניסים, חיבר ספר שלם על הרב חיד אבניהו. והרב ניסים שלח דוקטור נכון לחוץ לארץ לטפל בדבר הזה. הרב ניסים ביקש ממני, ביקש מרב בליל החיים, מעלה ושלום הרב הזה ביוסף שלוש, ביקש מבבא חקי, רב ברמלה, ביצחק אבו חצירה, ביקש מרבי דוד לניאדו, שהיו עסוקים הרבה בקברות פה בירושלים. ועוד שניים היו איתנו. כשהגענו למטוס, המטוס הגיע משם לארץ, טוב, אז הורדנו אותו, היה שם הרומתים של מישהו אחר, שבאו מחוץ לארץ, לקחו את המד, הוציאו אותו, והיה שם ארון ריק. לקחתי את הארון הזה, הקטן, שמתי אותו בתוך הארון הגדול. שאלתי את הטייס, אתה יכול להגיד לי איפה הראש, איפה הרגליים? אמר לי, אני לא יכול להגיד לך שום דבר. אבל יש וי כזה למעלה, וי, הכל ארון שבה יש וי, זה סימן שכאן פותחים אותו. טוב, אז אני שואל מברג, פותח אותו. הכנסתי איתי, אז אמרתי, רב חידה, רב חידה, אני לא יודע איך תסתדר אותך, תסתדר לבד. פתאום, כולם התעלפו לי. כולם התעלפו על הרצפה. שומעים את הרעש הזה, נבהלו. אני עובד בעבודה, לא נבהלתי. אמרתי, מחילה, 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 מחילה. טוב, והתחבר הכל יפה. הביאו את זה לירושלים, הביאו את זה לישורון. הרב ניסים טיפל בזה, הביאו לישורון. הרב פנחס אפשטיין עליו השלום, ראש העדה הנטורת קרתא, שמע את הסיפור הזה. השלח לקרוא לי, קרא לי, אמר, תגידי, מה? סיפרתי לו. אמר לי, השדרה קיימת, קיימת. אמר לי, אבל אנחנו כנטורת קרתא לא יכולים לבוא לישורון. זה
ציוני.
ציוני. אנחנו נוציא הוראה שמעץ חיים במחנה יהודה והלאה ירבו אותו ברגל. סיפרתי לו את הסיפור. ואחר כך באמת, עד שמה, מישורון, עד מחנה יהודה, היו, אבל משם עבר ברגל, למטה, למטה. את נוסח המצבה שהיה בליבורנו, העתיקו והעבירו את זה לשם, וזה עומד. ואת המצבה גם כן שמו אותה במקום, ועשינו צינור מתחת מלמטה לכיוון למעלה. עכשיו, לרוץ ולמטה, כולם עשו לרדת. הרב למיידו, הרב שלוש, הרב בבא חקי, כולם עשו לרדת עכשיו ולקבור. אמרתי, רבותיי, אי אפשר לקבור אותו עם הארון הזה, כי הארון הזה הוא ארון מעץ חזק, אבל אנחנו רוצים שיהיה מעפר של ארץ ישראל. חוב. איך אפשר? אז שאלתי אם יש לי מישהו פה מברג. אמר לי מישהו, יש לי מברג, אבל יש לי דבר יותר חתום ממברג. יש לי דבר שיותר רחב ממברג. אמרתי, אני צריך את זה. תרד למטה. ירד למטה, עשינו בהברגה, הבריג, הבריג, עשינו שלושה חורים לכל האורך, בכדי שהעפר של ארץ ישראל יהיה עפר לפנים. שהזכבנו אותו, חיסנו, זה המשך הסיפור הזה. עכשיו כאן, היה רב בראשון לציון, רב בראשון לציון, כי היו בחירות לרבנות הראשית לישראל, היו הרבה מועמדים. היו הרבה מועמדים. ואחד מהם, הרב הזה, היה ועדת הבחירות, היה, מינו אותו, מינו ארבעה חברים בוועדת הבחירות נגדי, שאני לא אבחר. אני שמחתי שלא אבחר, מה אכפת לי? לרווחה, לרווחה. אז הוא שמע את הסיפור הזה, התחיל להשפיע עליהם, על כולם. מה יצא? אמר, תראה, אני רוצה לנשק את הידיים שלך, נגעת בערב חידה, אני אצא נגדך, אני אשפיע על כל החברים שיצאו עבורך, ואני אברח לחוץ לארץ. וככה עשה. ברח לחוץ לארץ, סיכל להם את כל התוכניות. האמת היא, שהרב חידה עליו השלום, הוא כתב, אני חיפשתי בספרה כתב, שלא מביאים מתים לארץ ישראל, אבל האדם שהיה גר בארץ, אז מצווה להביא אותו ולקבור אותו.
אני נזהר לא לגוע בשעון. לא פותח את השעון, אני פוחד פותח את השעון, אבל מונח אצלי. לבן שיגיע השעה לשעה כזו וכזו, וסימן שהגאולה מתחילה. אז הכסף, השעון הזהב הוא נמצא למטה, שעון הכסף נמצא על השעון הזהב, כי כסף זה רחמים, וזהב זה דין. אני רציתי שהרחמים יהיו על הזה, והקדוש ברוך הוא יעזור שהגאולה תהיה מהר. אבל צריכים להאמין שהמשיח יבוא, במעשים הטובים שלנו יבוא יותר מהר.
באותה תקופה שהייתה תקופת הזוהר בבגדד, כי היה שם גאון גדול בשם הגאון בעל בן שחר רבי יוסף חיים עליו השלום, שלמה רבי עליו השלום, היה לו קשר הדוק מאוד איתו. בבגדד היו שלוש קבוצות. היו בני אדם, היו נקראים בעלי בתים, היו בני אדם, היו נקראים סוקים, אנשי השוק, והיו רבנים. בעלי בתים פרושו דבר שעבדו כל היום, עסקו כל היום בעבודה, אבל התפללו בשבת, אכלו כשר, הניחו תפילין. והסוקים זה היו אנשים שישבו אחרי התפילה לשבת ללמוד עד שעה 10 בבוקר, רק אז יצאו לעבודה, ויגיעו בשלוש אחר הצהריים להמשיך ללמוד. הם למדו ועבדו. השלב, החלק השלישי, זה היו אלה הלמדינים, הרבנים שהיו נמצאים שם. מורבי עליו השלום היה שייך למשפחת האצילים שבגדד, בעלי בתים. הוריו היו עשירים, אנשי מסחר, והיה להם סניף בלונדון, וסניפים בהודו, בכל העולם. והוא היה בן יחיד, היה מאוד מוכשר. הוא הלך, שמע במקום מסוים קול תורה. אז הוא החליט להיכנס. מה זה, מה הקול הזה? נכנס, ראה חדר מלא ספרים. היו כלים זה עד בצלחה, פי עשר מאשר החדר הזה, וכלו מלא ספרים. שאל אותם מה זה? אמרו לו תורה. אמר תורה, אני יודע, יש בראשית שמות ויקרא במדבר דברים. מה זה כל כך הרבה ספרים? זה כל כך, אמרו לו, זה הלימוד של עם ישראל, התורה של עם ישראל. ואז הוא החליט ללמוד. מה זה תורה? עכשיו למד. היה לו ויכוח גדול עם ההורים שלו, עם, בעיקר עם המשפחה, הדודים, שהם חשבו שהוא יתפוס את המסחר ואת הכלכלה ואת העבודה, ופתאום רואים שהוא נוטש את הכל ועובר ללמוד תורה. המשפחה לחצה עליו יותר מדי. אז הוא הלך להתייעץ עם בעל בן ישחי, מה אני עושה? אמר לו, מקומך לא כאן, מקומך בארץ.
זה הבית שגרנו בו, זה הבית שגדלנו בו, זה היה הרוב היהודי. רוב הבתים כאן היו שייכים לערבים, אבל היה זכות ליהודי לזכור את הבית. היה זה אחראי מוכתר שהיה מזכיר את הבית רק ליהודים, וכל מוחרם היו זזים. הבית הזה, זה היה בית יחידי שהיה שייך ליהודים. מעשה זה החדרות של הבית שלנו, פה. ומכאן אנחנו צפינו, ראינו את מקום המקדש. עכשיו קוראים לזה כיפת הזהב. וכאן רואים את הר הזיתים. רואים את הקדושה ואת המקום הזה. הערבים היו מאוד מכבדים את היהודים כאן באזור הזה, ולא היו נכנסים כאן בחילול שבת במקום הזה. במוצאי פסח, אחרי חצי שעה מההבדלה, היו ערבים מביאים לנו את הפיתות, את הלחם, כדי לאכול פיתות במוצאי פסח. היו אומרים לנו בקטנותינו, אל תשחקו ברחובות, תסתכלו מה סופו של אדם. אז כאן היינו רואים מה זה סופו של אדם. מורבי נקבר כאן, אנחנו היינו ילדים קטנים כשמורבי נפטר. עשו מצבה אבן אחת. הגענו לכאן ביום כ"ט לחודש אייר אחרי מלחמת ששת הימים שכבשו את המקום. עמדנו כאן להתפלל, עבר ערבי ועמד כאן, אמר, הון מקבור סייד, פה קבור אדם גדול מאוד. אז אמר לו, תשמע, כשבאו ערבים פה לגנוב את המצבות, הם שברו את המצבות, הרסו את כל המצבות, אנחנו אתם רואים פה את השברים של המצבות הנמצאים במקום הזה פה. אז עמדו כאן לשבור עם פטיש ועם מזמל, התחילו לשבור, אף האבן אחד מהמקום הזה על השובר, על הפנים שלו, פצע אותו. אז הוא עזב את זה. באו קבוצה שנייה למחורת, באו לצד הזה לשבור, גם כן שוברו כאן, שוב אף האבן אחד על היד שלו ופצע אותו. אמרו, הן מקבור סייד, לא ניגע בו. ולכן המצבה נשארה כך. ואז אנחנו הבנים החלטנו לא לשים מצבה חדשה, לא לשפט את זה, להשאיר את זה זכר לנס. יש לי פה את הסדרי תפילה שמורבי עליו השלום. יש כאן צוויית שלו, מערות שלו וכל... אז פעם ראה את זה אחד מקובלים, את הערות האלה, ואמר, הערה הזאת חסכה לי 7 שנים. אני 7 שנים מתקשה בפירוש על המקום הזה, ובאה הערה והסבירה לי איך, מה הולך.
יש לנו על מי לסמוך, אוי 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 אוי, יש לנו על מי לסמוך, אוי 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 אוי. בואו היום נצעק אל השמיים, היום נצעק אל השמיים, שמור את השבת, כי יש לנו על מי לסמוך. בואו היום נצעק אל השמיים, היום נצעק אל השמיים, שמור את השבת, יש לנו על מי לסמוך.
גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אנחנו פה ברצועה הזאת נשמיע את דברים שאומרים המשפחה הרבנית, ציוויה אליהו, בניו שמדברים, מזכירו האישי שהיה צמוד אליו שנים רבות, הרב שמואל זעפרני, ועוד תלמידים שמספרים על הליכותיו, על דרכו של מרן הרב אליהו. ובהמשך נשמע גם על סיפור חייו ומותו, כמו שמספרים תלמידיו. אני פעם נכנסתי אליו והבאתי לו את האנציקלופדיה לתות חכמי ארץ ישראל. הוא הסתכל ואמר, אני מאוד חשוב לי האנציקלופדיה הזאת. שאלתי למה. הוא אומר, כי יש הרבה דמויות כשאני לומד עליהן, אני יודעת מתי הם חיו. למשל, רבי יום טוב צהלון, רבי יום טוב צהלון ברבי משה. מתי ברבי משה ויש רבי יום טוב צהלון ברבי עקיבא. אחד חי בשנת שסמך ב' ואחד חי בשנת תפנון זין. וחשוב לדעת מי זה זה ומי זה זה ומי חי בתקופתו. הייתי פעם בבית של הרב כדורי בקשר לאיזשהו עניין, פתאום הגיע הרב אליהו ביחד עם אחיו נעים אליהו, וביקשו שכולם יצאו מהחדר, הם נכנסו פנימה, סגרו את הדלת, כולם יצאו החוצה, נשארתי בחוץ לנסות להקשיב על מה מדברים. הייתה דממה, ואחרי זה שמעתי שהרב אליהו אומר, לוחש יותר נכון לרב כדורי משהו, שוב שתיקה של כמה דקות, הרב נעים אומר משהו, שוב שתיקה של כמה דקות, ואחרי זה שלושתם ביחד אומרים קדיש. לבד, שלושה אנשים בחדר. נפתחה הדלת אחרי הקדיש, ושני האחים יצאו מזיעים, אדומים. הרב כדורי מאוד מרוגש. עד היום אני לא יודע מה היה שם, למה אמרו קדיש ולמה הם יצאו ככה. קדיש אצל הרב כדורי. בשנת תשל"ב, כשהגיע חכם יעקב דברשווילי לארץ, הרב הראשי של יהודי גרוזיה, הוא ביקש לפגוש רבנים, ואז לקחתי אותו אל ביתו של הרב אליהו. פגישה מאוד מרגשת, הם התחבקו והתנשקו ושניהם התחילו לבכות. התברר שהרב אליהו היה לו קשר סודי עם הרב דברשווילי, הם היו מתכתבים במכתבים סודיים שעוברים דרך שליחים, כי זה היה תחת השלטון הסובייטי, ועכשיו נפגשו ודיברו במכתבים האחרונים שהם כתבו ביניהם. הרב יעקב דברשווילי ביחד עם הרב מרדכי אליהו. ישנו קבר של הבן איש חי שנמצא בהר הזיתים. סיפור שלם על הקבר, מה זה שם, מהרב חזן, מראשי החבר קדישה, שבא אליו בחלום בן איש חי, ביקש שיכין לו מקום בהר הזיתים, הוא הכין לו מקום והוא שם שם צבא. ואכן בי"ג אלול כל שנה היה עולה הרב מרדכי אליהו בבוקר אחרי ותיקין, ליד המצבה הזאת, מצטרפים אליו קבוצה של אנשים, גם אני הייתי ביניהם, והיה אומר פרקי תהילים וקדיש ליד מצבה, שאולי הבן איש חי הגיע לשם. ואני אסיים בסיפור, סיפור די מדהים, הרב אליהו. אני ערכתי בזמנו איזשהו עיתון, והייתי בחוץ לארץ. חזרתי חזרה לארץ, התברר שבעיתון נכתב שמה, ששלמה אליהו למד למבחנים, ונכשל. מתברר שלמה אליהו זה בנו של הרב אליהו, היה עורך דין, הוא לא למד למבחנים, והוא באמת לא נכשל. והוא תבע אותי. תבע אותי שנתנצל, ושאמרתי, סליחה, אני אבל לא ערכתי את העיתון באותו שבוע. לא משנה, אתה כתוב על העיתון, כי אתה עורך העיתון. תבע אותי. הלכתי בית משפט, פעם ראשונה ואחרונה בחיי שדרכתי בית משפט, והשופט חייב אותי ב-8,000 שקל. 8,000 שקל זה היה סכום די כבד, אני אז הייתי צעיר, עם כמה ילדים בבית, כמה כבר הבחתי מעריכת העיתון. לא הייתי מה לעשות, אבל יש קבצה של בית משפט. הלכתי לביתו של הרב מרדכי אליהו, אני מספר לו מה היה, אני מראה לו את הפסק דין של בית המשפט, ואז הוא אומר לי, אתה מתחרט? אמרתי לו, ודאי, א', אני מתחרט, לא משנה, אני עשיתי, לא עשיתי, אני מתחרט, ואני גם לא עשיתי. פתח את המגירה, לקח פנקס צ'קים, כתב לי צ'ק על 8,000 שקל, ואומר לי, לך תעשה מזה מזומן ותשלם לו. הלכתי, עשיתי מזה מזומן, אומר לי, איך עשיתי כל כך מהר כסף? אמרתי, עזרו לי, תת לו את הכסף. בשבעה, באתי לשם והבאתי צילום של הצ'ק, ואז התגלה הסיפור של הרב מרדכי אליהו נתן את הכסף בשביל לשלם את החוב הזה. המון סיפורים, המון סיפורים מסביב לרב מרדכי אליהו. בספר אביהם של ישראל, יש שם הרבה סיפורים שאני מספר, עם הסיפור מספר תורה מעיראק, הספר תורה של הבן איש חי, אבל זמננו הלך ותם. אז אנחנו נשמע עכשיו, כמו שאמרתי, תלמידים מדברים עליו.
ראשי אומר וצפות אומרים, מקדש השם כוננו ידיך, מקדש שלישי ירד בנוי ומשוכלל מן השמיים. בנוי ומשוכלל, שיא השכלול שיש בעולם יהיה בבניין השלישי. אף אחד לא יכול לעצור את זה. שיהיה בעגלה בזמן קריב.
אבל מתי זה יקרה, שואלים? מתי זה יקרה?
מתי זה יקרה? אני, במחלה מכבודו של המשיח, שבוא המשיח, אני שאלה אחת, שואל אותו, למה איחרת? אנחנו מחכים לך הרבה זמן, אנחנו מצפים לך, תבוא, יבוא מהר.
תקרב ראשי לארץ ישראל, ומותר לומר שאני כמעט ולא רציתי להיות. גם במשפחה לא רציתי להיות, הרבנית לא רצתה, לא רצינו להיות, רצינו להיות וקיבלו קיים, שיהיה במקומנו. אבל הרבנים כולם באו הביתה ולחצו עלינו ואמרו שחייבים וחייבים וחייבים, ובמקום שאין איש, השתדל להיות איש.
לא היה הולך לחופש, כמה להפסקות, לא היה שום דבר, לא היה שום דבר. רק רגע היה שתי מים, משהו, היה חוזר ללמוד. היה שוקד בלימודים שלו, כל הזמן. שוקד בלימודים.
הוא עשה ניתוח בבית החולים. ביום הראשון שהוא מתעורר מהניתוח, עם טובציה, עם כל המכשירים עליו, הוא מתעורר, דבר ראשון, הוא עושה את התנועה הזו, מבקש שיתלו לו ידיים. אחר כך הוא עושה את התנועה הזו, זו תנועה שתמיד אני רואה את הרב, מעיין, לומד. אני רואה שהרב, על מיטת חוליו, עושה את התנועה הזו וככה מנענע עם היד. אני שואל את הרב, מה הרב לומד? הוא מבקש את. מביאים לו את ודו, יש לי את הפתק הזה עד היום. כותב לי, החי נושא את עצמו ביום השבת. ואז אני פתאום תמה, למה הרב דווקא בסוגיה הזו עושה? אני חושב, אתה אולי מפריע לרב, ההתקף לב שהוא קיבל זה היה בליל שביעי של פסח. ולקחו אותו באמבולנס. אני שואל את הרב, מפריע לרב שלקחו את הרב באמבולנס והרב לא הלך ברגל לבית חולים? בגלל שזה היה שביעי של פסח? אומר לי, כן, מעניין עם הראש.
הרב באופי שלו, בגדלות שלו, הוא ידע לתת לנו הקטנים להיות גדולים. הוא נתן לנו להבין שאנחנו בעצם חשובים, אנחנו לא כל כך פשוטים.
הגיעו מתוך החושך ארבעה חבר'ה עם אופנועים כאלה, ועצרו את הרב מכל כיוון. חבר'ה נראים ככה עם קוצים, עם ג'ל, עם עגילים באוזניים, ג'ינס קרוע. ומה אתם רוצים? רוצים ברכה. הרב שם את היד שלו על הקוצים שלהם, ברך אותם, וניגש לאוטו. ניגשתי לסגור את הדלת, ואז הרב אמר, רגע, רגע, תקרא להם. קראתי להם, הם באו, הרב יצא מהאוטו, אחז בידיים שלהם והתחיל לרקוד איתם.
הרב חילק לנו כמעט 20 שנה, או סידור או חומש. שנה אחת, קבענו 10:30 בהיכל שלמה, הגענו. אני עולה 3 קומות ללשכה. עיניי חשכו, אני רואה שם עשרות רבנים, שאני מכיר אותם, רבני ערים, ראשי ישיבות, זה ייקח 1:30 שעה. הילדים הקטנים לא היו מסוגלים לשבת להמתין לרב. אחרי 2 דקות, הרב יורד. ואני עולה על הבימה ואומר, צר לי, אני בא מלמעלה, אני רואה הרב מאוד מאוד עסוק היום. לצערנו, אני מוותר על הברכה האישית שלי, אני אברך אתכם לאחר מכן. כיוון שהרב ממהר, אני מזמין אותו לבוא לדבר ראשון. הוא אומר לי, מי אמר לך שאני ממהר? מה פתאום? ודבר, דבר אתה. הוא רצה לשמוע אותי. ושנים לא הבנתי מה הוא רצה כאן. עד שקלטתי שהוא כנראה רצה ללמד את הילדים. אם הרב הראשי הראשון לציון מכבד את הרב בית ספר שלכם, אז גם לכם מותר. הוא נתן כבוד לרבנים צעירים בכל מיני מקומות, ורבים יספרו את זה. ללמדך שאצל הרב מרדכי אליהו, כיתה א', וראש הממשלה, אותו כבוד.
אני חושב שהרב היה תמיד מדבר, אין ילד אבוד, כל ילד יש לו סיכוי, הוא התבטא לא סיכוי, אלא סיכוי גדול ביותר. ולכן, לא רק במאה השערים, בבני ברק, לכו לקיבוצים, לכו לכל מקום, יש שם ילד יהודי, יש בו הכל, תוציאו ממנו את המקסימום.
אנחנו עומדים תחת החופה ממש, ואחד מבני המשפחה, שכנראה אינו שומר תורה מצוות, לפי מרעב בכל אופן, כנראה שהרב הכיר אותו יותר טוב, פתח את הבקבוק ובא למזוג את היין. והרב מסתובב אליי ושואל אותי, מה עושים? אמרתי, הרב, מה הבעיה? אני אגש רגע למטבח, אני אביא בקבוק נוסף סגור, אני אפתח אותו. פתאום הרב אומר לי, לא. יש כאן מצד אחד עניין של איסור דאורייתא, המלבין פני חברו ברבים. ומצד שני, אנחנו מדברים על עניין של פסטור זה דרבנן, מחלוקת בין האחרונים. דאורייתא ודרבנן, דאורייתא גובר.
אנחנו נעשה על זה את החופה.
אצל הרב אליהו, הייחודיות שלו הייתה נקייה. אין בה משקעים, אין בה תאוות, אין בה טובות הנאה.
יהודי מצרפת, מרים טלפון, רוצה לפגוש את הרב אליהו. העליתי אותו, ישבנו איתו שעה ורבע. בגמר השעה ורבע הזה הוא השאיר צ'ק לרב, של 500 אלף דולר. שאלתי את הרב, למה הרב לא מחלק את הכסף לישיבות? אמר לי, יש פתגם שאומר, איפה שיש כסף, יש לכלוך. הבבא סאלי אמר עליו שאחד הדברים שהביאו את הרב למדרגה הזו של קדושה זה כמה דברים. א', הוא שמר על פיו מגיל קטן מאוד, ודבר שני זה שמירת העיניים.
הרב זצ"ל, בכל הפעמים היה מבקש, אני לא רוצה את המספר המדויק שלי. אבל אז הוא קם ומסתובב ואומר לי, אתה רואה, ידידי, אני מסתכל פה החוצה מהחלון, אני רואה איש, אני רואה אישה, אני לא יודע מה זה, זה לא מעניין אותי.
לרב אנשי חרשה אחרי שהתברר שההקפאה הזאת היא לא מאפשרת לבנות מקווה ושאלו אותו מה לעשות. בשלב הראשון אמר להם הרב, אני אברך אתכם שבחודשים הקרובים לא תצטרכו מקווה. ובאמת בחודשים הראשונים כל נשות היישוב ברוך השם היו בהיריון והייתה תקופה שלא היו צריכים את המקווה. כעבור מספר חודשים השלמנו את הבנייה וזה היה פחות או יותר בחודש אלול. ואז התעוררה שאלה איך האוצרות התמלאו. אז הרב התרכז בכוונותיו ואמר לי בעזרת השם לפני סוכות. ואכן יומיים לפני סוכות באופן לגמרי מפתיע ממש מעל חרשה ירדה כמות גדולה מאוד של גשם. כשכל האזור נשאר כמעט לגמרי יבש, ובאזור חרשה הייתה כמות גדולה מאוד של גשם, והאוצרות התמלאו כדי הצורך, ובחג ראשון של סוכות אפשר היה כבר לטבול במקווה.
תפילתו הייתה בדבקות מופלאה, ואם רצו לראות אותה, ראו אותה, בעומדו לפני מי שאמר והיה עולם, רק שפתיו נאות, קולו לא יישמע, וכל כולו בריכוז עצום לנקודה אחת.
למען ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.
נס אחד עם הבת שלי גם היה, את הבנזין, הרופאים הרימו ידיים, אין מה לעשות, אומרים אין מה לעשות. ככה וככה, שאתה בנזין, גמור. עבר שעה, חזר הרב, אמר, טוב, תיקח כסף, תעשה לה בבית חולים, כמו ביום כיפור, מסביב לראש, והכל יהיה בסדר. ברגע שסיימתי לעשות לה את מה שציווה הרב, עם הכסף, שהוא חליפתי, שהוא... הילדה התעוררה, אבא אני רוצה לשתות, אבא אני רוצה לשתות.
היום הכל הולך מהר, או מיקרוגל הולך מהר, התנורים הולכים מהר. אז זה, אנחנו אומרים בראש העולם, זה סימן גדול. קודם, מקודם היה התאריך הגאולה, היה לך לאט לאט, עד שתבשל את הביצה, לקח הרבה זמן, היה להם עד הרבה סבלנות. היום לנו אין סבלנות לחכות, אפילו באוכל אנחנו נוצא מהר מהר. לכן ריבונו של עולם, לנו אין סבלנות לחכות, אנחנו רוצים גאולה שלמה מהר.
באופן אישי כבר הספקתי להגיע למצב שהייתה לי שאלה בשבועיים האלה, ואין לי למי ללכת לשאול.
אדם שמאבד דבר, פעמים, הוא בכלל לא יודע שהוא איבד אותו. אנחנו עדיין לא יודעים שאיבדנו, וגם כשמנסים לדמות את עבודתנו, איננו יכולים לעמוד על גודל העבודה ועל משמעותה.
היחד הזה אנחנו חייבים ללמוד אותו. הרב אליהו מסר את הנפש על היחד הזה. ברמות אישיות, ברמות משפחתיות, ברמות קהילתיות. ברמות פסיקה ובוררות שהוא נכנס לסוגיות והצליח להשכין שלום, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות בעניין הזה איזה קפיצת מדרגה. שבחבלי משיח, בזמן הגאולה, אין ספק שהיחד זה המפתח לגאולה.
אני מרגיש שהוא אומר לנו, אל תתעסקו בבכי, אל תתעסקו גם לא במופתים, שהיה לו מופתים מדהימים. תתעסקו במה שאתם יכולים לקחת מהתורה לחיים. ואמרתי לבעל תשובה שפגש אותי בשבעה בבית הרב, הייתי שם כל השבעה. אמר לי, לאן אני פונה עכשיו? מה אני עושה? מי יאיר לי פנים? אמרתי לו, הרב יאיר לך פנים? תאיר את הפנים.
יש אנשים, יש צדיקים שזכורים, זוכרים אותם, לא שוכחים אותם. אבל יש צדיקים בודדים שהם חקוקים בלב. מרן הראשון לציון, הגאון המקובל רבי מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, חקוק בלבבות עם ישראל.
לפני 15 שנה ערכתי סרט על מירון. אספתי אוסף של הרבה סרטונים מכל מיני אנשים, ביניהם גם צלמים שאני שלחתי, איזה 60 סרטונים, בתור עשיתי סרט של 23 דקות על מירון. והנה מתברר בתוך הסרט שהרב מרדכי אליהו נכנס לחצר ציונו של רבי שמעון בר יוחאי עם קבוצה של אנשים, ל"ג בעומר בצהריים, ניגש אליו יהודי ואומר לו שהבן שלו, יש לו בר מצווה, הוא משותק ביד ימין, הוא צריך להניח תפילין ליד יד שמאל, וכמה הם יכולים לעזור לו? שנה, שנתיים, הבן אדם יגדל, מה יהיה? איך הוא יוכל להניח תפילין? שאל הרב אליהו, איפה הנער הזה? קראו לו. ביקש שהתזמורת תתחיל לנגן, הוא התחיל לרקוד עם הנער, רקד איתו ורקד איתו ורקד איתו ורוציא איתו שיתוק מהיד. הכל מתועד בתוך סרט. דבר מדהים, רואים אותו אחרי זה רוקד עם הנער ורוקד עם המשפחה, כולם עם דמעות, הרב אליהו. אז לכן, לסיום התוכנית, אני רוצה לשמוע לכם את שיר בר יוחאי, שזה היה שיר שהיה מאוד אהוב עליו על הרב אליהו, ואיתו הוא גם היה רוקד במירון. בואו נשמע את שיר מירון. עד כאן, על קצה המזלג, על דמותו הגדולה של הרב מרדכי אליהו, הראשון לציון המקובל הגדול, שטמון בהר הזיתים בצמוד לקברו של החידה, הלילה היורצת שלו, שנזכה מהר לתחיית המתים, תודה רבה ולילה טוב, תודה לישראל בן צבי, לשי פופורסקי בני ברק, לילה טוב, איתכם היה ישראל גליס. I'm not afraid.
Sinai, Sinai.